סיימנו על פסקה ג'. פסקה ב', היא דיברה על פסוק בספר איוב, הן יראת השם היא חוכמה. זה התחילתו של הפסוק, לפסוק הזה יש גם סוף. Okay. וסופו אומר, וסור מרע בינה, אין יראת השם היא חוכמה, וסור מרע בינה. תודה רבה. וסור מרע בינה. אז בהזדמנות זו הרב מפרש גם את סוף הפסוק, וסור מרע בינה. יש גם מה להעמיק בזה כפי הנראה, לא כפי שנראה שפשטו את העניין, כמו שאומר כאן הרב. יש כאן עומק בפסוק הזה, עומק שמכניס לנו לסוגיה חינוכית חשובה מאוד בעבודת הנפש, במיוחד בחובות הלבבות. איך אדם בעצם יוצא ידי חובת או חובות הלבבות שלו? חובות האיברים זה עצם העשייה, חובות הלבבות זה השייכות הפנימית לדבר שאותו אתה עושה, לא רק העשייה, אלא גם וזכרתם ועשיתם אתם, כך כתוב, וזכרתם ועשיתם אותם, אל תקריא אותם אלא אתם, שהמצוות עושות את האדם. המצוות יש בהם, צד אחד יש להם את הפן הגלוי, שזה הפן המצוותי הטכני, שבזה אנחנו, באמצעות הפן הטכני, אנחנו בעצם מלמדים את עצמנו הליכות חיים מעשיות, כך תעשה וכך אל תעשה. אבל יש גם פן של ועשיתם אתם, שהמצוות עושות את האדם, שהמצוות חודרות פנימה אל תוך נפש האדם ועושות אותו במובן הפנימי יותר. זה נקרא חובות הלבבות. חובות האיברים זה הפן של ועשיתם אותם, חובות הלבבות זה הפן של ועשיתם אתם, הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו לא רק מלמד את תלמידיו מה לעשות, אלא גם איך להעשות, איך להיוולד. זה בעצם עיקר לימוד של אברהם אבינו, איך להיוולד, איך להביא את כל האישיות כולה למעמד המופלא הזה של הצמיחה, צמיחת הקדושה. זה עניינו של אברהם אבינו. אז תור הפסוק כאן, סור מרע בינה, הרב מכניס אותנו באמת לסוגיה הזו, דברים שכבר הזכרנו אותם בפסקה א', בראשית הלימוד. גם שם כתוב, נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים. הפסקה הזו אנחנו נחזור אליה בהמשך לימוד, אבל בואו קודם ניכנס לפסקה עצמה. אז יש לכם את הדפים, אני מקווה הפעם לא טעינו, זה בפסקה ג' אצלכם בדפים. יש את זה, נכון? כן. כן. סור מרע בינה. כן, כמו תמיד אנחנו מזכירים שחשוב בכלל, מיוחד בלימודים האלו, חשוב שיהיה איזה פידבק מצדכם, כי הדברים הם לא פשוטים, דברים הם לא דברים שאנחנו רגילים למשמש בהם יום יום, שעה שעה. לא מהדברים הפשוטים שאפשר לסמוך עליך שהבנת את מה שנאמר, ודי בהקשבה פסיבית. אנחנו מזכירים את זה מפעם לפעם, בזמן אחרון. חשוב מאוד שתבוא תגובה כדי לראות איך הנפש הבינה, איך השכל הבין. הדברים האלה תורמים לשני הצדדים, גם לנו, כדי לשכלל את הבנת הדברים, כל שאלה היא משכללת את ההבנה, וגם לשומעים עצמם שיהיו בטוחים שהבינו נכון. ומתוך השאלה גם יהיה להם יותר קניין בדברים שנאמרים, ואפשר להשתמש בדברים האלה לחשבון נפש. אבל השמיעה פסיבית, היא יכולה להיות בעייתית בעניינים האלה. אז אפשר כמובן לשאול, זה מאוד מאוד חשוב. ונבין גם כן דברי סיום הכתוב. כן, כמו שאמרתי, כמו שאמרנו מקודם, אין יראת השם היא חוכמה, וסור מרע בינה. סוף הפסוק, וסור מרע בינה. טוב, אז ראשית הפסוק אמרנו כבר שהוא מדבר על משהו מאוד פנימי. כל מי שהיה פה בארבעה שיעורים האחרונים, שלמדנו פסקה ב', מבין שיראת שמיים זו מציאות נפשית עמוקה מאוד. זה הרגש פנימי עמוק ויקר מאוד, שקרוי בלשון הרב קוק בינת הלב, ההיגיון הפנימי, כן, וכן הלאה. זה מציאות פנימית, להבדיל מהלימודים החיצוניים שמתארים לפנינו כן, מה שנקרא החוכמה המתארת בתו, לעומת החוכמות החיצוניות, הן חוכמות מתארות, הן מתארות לנו מציאות חיצונית, לעומת החוכמות הקודש, שהן חוכמות מתהרות, או כן, חוכמות מסוג אחר, חוכמות פנימיות, שמקורם ושורשם הוא בהרגשת הלב הפנימי, ובנתה דליבה, בבינת הלב, בהשארת הלב, בהגיון הלב הפנימי. אז ראשית הפסוק מדבר על מציאות פנימית, שהיא קרויה יראת השם. אין יראת השם, היא חוכמה. היא הכוח של המה. זה המהות, זה העומק הגדול ביותר של החוכמה. זה החוכמה כפי שהיא יושבת בתוך עולמנו הפנימי. שמה מדברת היראה בשפתה המיוחדת. שמה, מי שלא יורד לאותו העומק, מי שלא מתוודע לעומק הנפש שלו, מי שלא מצוי בכל דממה, דקה, כן, אולי יכול להיפגש עם הממד הפנימי הזה, תמיד הוא בעצם נזרק ונוטה אל החוכמות החיצוניות, אל העולמות החיצוניות. הוא חושב שעל פי החוכמות החיצוניות אפשר לבנות את עולמו, אבל זה בניין רעוע, זה בניין שהוא חסר את העיקר ואת היסוד, את עצם החיים, כן, מכיוון שהפנימיות לא נוטלת בו חלק מספיק. גורלו של העולם החיצוני להחרב, כן? פשוט להחרב, כן? אין לו יכולת קיום מצד עצמו, רק כפי מה שמופיע בקרבו התוכן הפנימי. כל בניין חיצוני שלא תופיע בו יראה, כן? אין לו סיכוי להתקיים. לשון חז"ל, מסכת אבות, כל מי שחוכמתו מרובה מיראתו, כל מי שחוכמת החוץ היא גדולה מן היראה, אין סופה להתקיים. חוכמה הזו לא תתקיים, אין לה שום סיכוי להתקיים, היא ננגסת, היא נאכלת לארוחת בוקר על ידי יצר רע. יצר רע הורס את כל הבניינים החיצוניים. הבניינים החיצוניים כולם, בלי יוצא מן הכלל, הם נמצאים תחת ההשפעה של שיני הזמן, תחת ההשפעות השליליות, יצרים, תאוות, אין להם יכולת קיום כי מידת הנצח לא קיימת בהם. זה לא שמידת הנצח לא יכולה להופיע בהם, אבל כל עוד לא פועם בהם הצד הפנימי, מה שקרוי כוונתך לשם שמיים, כן? אין להם זכות קיום מצד עצמם. וכל חוכמה חיצונית שאנחנו בונים, אנחנו צריכים תכף ומיד להכניס בתוכה את הלב הפועם של כוונה לשם שמיים, במילים אחרות זה יראה. כוונה לשם שמיים זה יראה. כן? שאדם הוא ספוג ביראה בפנימיותו, אז כל מעשה לשם שמיים, מכיוון שאין לו בעולמו אלא אחד. כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. היסוד הכמותי, שזה הימים והשנים, כן? מעריכים לו אותם כאשר הוא יודע את האחד, כאשר הוא יודע את העולם הפנימי. זה כלל גדול. זה ראשית הפסוק, יראת השם היא חוכמה, וסור מירה בינה. הרב ירצה להוכיח שגם סור מירה בינה, הוא עדיין משאיר אותנו בתחום ההבנות הפנימיות של החיים. אנחנו נראה את זה מיד, כבר רמזנו לזה בתחילת דברינו. חובות הלבבות. והרב יבוא לשלול כאן את המשמעות החיצונית של הפסוק הזה. כן? ונבין גם כן דברי סיום הכתוב. לכאורה נראה שהוא אומר נבין גם כן, מתוך שהבנו את ראשית הפסוק, נבין גם כן. לאו דווקא הכוונה פה, נו, בהזדמנות כבר נפרש את סוף הפסוק, אלא אם הבנת את ראשית הפסוק, תבין גם את סופו. כי זה הולך על אותו קצב, על אותו משקל, על אותו מישור פנימי. כמו שנראה מיד בהמשך, וזה חידוש עצום, מה שנאמר כאן בפסקה הזו, פסקה ג', זה לא חידוש בכלל, כן, הדברים ידועים, הדברים, מי שקורא, מי שמתעניין באמת בעבודת הנפש, וקורא בספרים המיועדים לכך, הדברים שיאמרו כאן, הם לא חידוש, פרט לחידוש הלשוני, כן, או חידוש הגישה של הרב קוק לנושא, שבהחלט יש בו ניחוח חדש, אבל נושא כשלעצמו הוא הגיוני, מובן באופן ישר, כן? זה לא, כן? כן? הייתי אומר, זה לא חידוש מצד דרישת האדם לזה. דרישת האדם לזה היא פשוטה ביותר, במיוחד בדורנו. אז בוודאי שלא נתפלא. תודה רבה, צדיק. תודה רבה. זה מנה חמה. כן, שריך. כן, תודה, תודה. ברוך אתה, אדוני, אם לך עולם שכל מי נורא. וואי, וואי, זה תה, זה ליגה אחרת. וואו, מה זה? זה תה. איזה קוקטייל של כמה תאים טובים כאלה.
יישר כוח.
ונבין גם כן דברי סיום הכתוב. אז נתחיל. שאמר וסור מרא בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מרא. יש לא לעשות רע, ויש לסור מרא. אתה יכול לעשות רע, אבל לא סרת מרא עדיין. ושוב אני לא מתאפק לומר, אף שדברים יאמרו בהמשך, אבל כדי שיהיה לנו יותר מובן, נקטוף איזה כפרי ושלט, המשך דבריו, אפשר לא לעשות רע, אבל לא לסור מרע. אתה יכול בהחלט, בפועל ידיך, לעשות או להימנע ממעשה רע. אתה לא גונב בידיים, אבל אתה גונב בלב. אתה גונב בתשוקות הפנימיות שלך. זה נקרא לחמוד. אתה חומד. כן? אתה שומר תינה בלב. אפשר לא לגנוב בידיים, גם זה לא פשוט אגב, גם זה לא פשוט, אבל יותר פשוט לא לגנוב בידיים אשר לא לגנוב בלב. העולם הפנימי של האדם, עולם הדמיונות, היצרים והתאוות, שהוא עולם נפשי ביסודו, הוא עולם שמתאווה לרע.
אתה מחלק בין משהו שעושה בצורה פיזית?
משהו שאני עושה.
משהו שאתה עושה נפשי, כאילו הנפשי הוא לא עשייה.
הוא לא עשייה. הוא שורש. פורה, ראש. אני לא עובר מבחינה הלכתית, זה נכון. אף פי שחזל אמרו, צריך להבין את המשמעות של הדבר, ולא נוכל להתעלם מהפשט. הרהור עבירה קשה מעבירה. יש לזה כמה פירושים. למה הרהור עבירה הוא קשה מעבירה? לא, אני רק רוצה קודם לחזור ולומר, כי אני לא בטוח ששמעו את זה. זאת אומרת, אתה אומר בצדק, יש לנו גדרים הלכתיים. אדם גנב, הוא חייב. אדם לא גנב בפועל, הוא פטור, גם אם הוא חושב לגנוב. מבחינה הלכתית...
אבל הוא עבר לתחמוד.
או, זהו. אז לא תחמוד.
הוא עשה משהו, אני אומר, הוא עשה, זה גם עשייה, זה עשייה.
מחילה, אז אתה מסכים עם זה. אתה מסכים שאפשר לעבור את העבירה בלב.
אני לא מבין למה הרב קורא לעבור, למשל, משהו פנימי, כמו לא תחמוד, למה הוא קורא לזה סור מרע, ולא קורא לזה עשייה. זה עשייה.
לא, כי לעשות רע זה שה... זה שהרע הציורי, נקרא לזה רע ציורי כרגע, הוא מתלבש בפועל. כאשר זה מתלבש בפועל, זה נקרא לעשות רע. ומתי הוא קרוי רע סתם, בלי עשייה? כשהוא מופיע בצורה הנפשית שלו. זה נקרא רע סתם. לעשות רע זה לעשות את הרע. זאת אומרת, לתת לו ביטוי, כן? מעשי, להלביש אותו בכלים מעשיים.
אין לו שום ביטוי מעשי.
כן. אבל זה לא קרוי...
אז
זה לא קרוי... אז באמת לא קרוי עשייה.
אבל זה לאו.
נכון. החידוש הוא שיש גם לאו שבמחשבה. זה חידוש. חזל אומרים. זה לאו שבמחשבה. זה נדיר. יש לאווין שבמחשבה, חלקם קשור בעניין של אמונת השם, שלא להרהר הרהור מינות, כן? לא תטור אחר לבבכם וכו', זה הרהור מינות. יש כמה וכמה, אתה צודק, זה חידוש אבל, שיש כמה וכמה לאווין שהם לא מעשי. הם לוין שבמחשבה. זה לשון חזל. אבל זה לא מעשה. בוא נבדיל. לא. החידוש של הרב הוא שגם בדברים שלא נתפרש לב שבמחשבה לגביהן, על זה אומר הפסוק, סור מרע. יש מחויבות לסור גם מזה. אנחנו נראה את זה בהמשך. הדברים יתבררו יפה. בעזרת השם. כבר אמרתי את הדוגמה של גניבה. שבא, אתה אומר שלגבי גניבה יש לי גם לא תחמוד, וזה נתפרש לאו של מחשבה ממילא. אבל לגבי כל לאו מעשי, כן? לגבי כל לאו מעשי, יש לו גם פן פנימי נפשי. לא משנה, כל לאו שהוא מעשי. יש לו גם פן פנימי. אתה יכול לעבור את אותה עבירה?
זה מעשי.
ודאי.
אדם שחשב בלב שלו נמצא.
זה לא רק לחשוב, זה, כן?
הוא עבר על
סור מרע. כן. הוא לא שר מרע עדיין, בוא נגיד כך. זה לא מצווה דאורייתא, כן? זה לא, הוא לא עבר איסור תורה. אבל הוא חוטא כלפי נפשו. הוא לא שייך לעבודת השם, לחשבון הנפש, לתיקון המידות היותר עליון. כי הוא עדיין לא שר מרע. אז בשלב זה אומר לנו הרב, שלא אמר שלא לעשות רע. כי אם וסור מרע. זה הדיוק הראשון שהרב מדייק. למה שינה כתוב בין הלשון הרגילה שלא לעשות, וכתב וסור מרע. מה זה? אומר רב, והלא ישנם, לכאורה, כן? מה כל הפלא הגדול וסור מרע בינה? לכאורה, הלא ישנם דברים ידועים שהם רע. מהם הדברים האלו? כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט. כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט. יש מצוות שכל ישראל נאסרו בהם, ויש מצוות שנאסרו בהם אנשים מסוימים. אם אתה חנווני, יש לך איסורים מסוימים. אם אתה כהן, יש לך איסורים מסוימים. כל אחד יש לו איסורים, כן, בכלל ובפרט. כל חוכמת ההלכה, היא מבארת לנו את האסור ואת המותר בפועל. אז מה החידוש הגדול וסור מרע? כן, לעת אתה הרב כאילו מתעלם מהשוני שיש בין לעשות ולסור. ויצא מתוך הנחה של לכאורה, הכוונה של הפסוק הוא, לא לעשות רע. אז מה כל השאל? מה צריך בינה בשביל זה? בשביל זה צריך בינה? מה צריך בינה בשביל זה? יש ספר, תיקח משנה ברורה, תיקח שולחן ערוך. הלא, ישנם דברים ידועים שהם רע, ידועים לכל, הדברים כתובים בספר. כן? כל מה שאסרה התורה בכלל, לכלל ולפרטים בתוך הכלל, ובפרט. ואם כן, אם זו כל חוכמת העניין, תביא ספר ונראה. נאיתי ספר, תביא ספר, נביא ספר, נאיתי ספר, ונחזה, נסתכל מה כתוב. וכשנלמד, נדע איך שלא לעשות. שימו לב, הרב אומר, כשנלמד, פירוש דבר כאשר נשתמש בכוח השכל הפשוט, השכל הפשוט שבאמצעותו אנחנו מבינים מה כתוב בספר, אנחנו משמרים את מה שכתוב בזיכרון, והרי לנו חוכמת אסור מרע. אז מה צריך בינה? זה לא פרישות, זה יותר טהרה, כמו שנראה. טהרת המחשבה, תפך נראה. מכניס אותנו לעבודה פנימית. זה לא פרישות. זה לא פרישות.
אבל אתה מברר את הפרישות בסוף, אז הוא מדבר על זה שהתחמים נתנו גדרים, שלמה, אם זה פרישות זה דבר טוב, אז התורה הייתה צריכה לכתוב את זה. ואתה חושב שזה לעשות מרע, לעשות עוד יותר גדרים, ולא לכולם, לא לכולם.
אז תכף נראה, אני לא בטוח אני מבין למה אתה אומר שמדובר פה על פרישות, כי באמת כדי לסור מרע צריך להתרחק מרחק גדול. בסדר. אבל אני רוצה בכל אופן, ניתן דגש לעיקר החידוש של הרב, זה משתמע בהמשך דבריו של הרב, קצת כדבריך, אבל יש פה תוספת חידוש, חשוב שנתפוס אותה. כלומר, אני רוצה דווקא לדבר על התהרה, אני חושב שדווקא הרב הולך לכיוון של תהרה, שזה משהו קצת שונה מפרישות. תכף נראה. ולא ישנם דברים שהם רע, כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט, ואם כן, נאיתי ספר ונחזה. וכשנלמוד, נשתמש בשכל הפשוט, בשכל הלימודי, שבכוחו, כן, להתבונן, להישיר מבט אל הכתוב בספר, לקלוט אותו, לעכל אותו, לשמר אותו בזיכרון, ולפעול על פיו מעשית. זהו. לכאורה, כל חוכמת אסור מרע נגמרת כאן. אבל אומר הרב, לא. לשם כך נכתב אסור מרע. אבל ההסרה, ההסרה מרע, אינה העדר העשייה לבד. כי אם, שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. מה זה בדרכיו מרוחק מהרע? אין הכוונה בדרכים המעשיות, אלא בדרכים הנפשיות. בדרכים פירוש הדבר בתנועות החיים שלו. זה נקרא דרך. מה זה דרך? דבר שהוא דורך בו. דבר שהוא מהלך בו. דבר שהוא מתקדם בתוכו. הדרכים האלו הם קודם כל דרכים נפשיות. כל כוחות הנפש, כל תנועות הנפש הם דרכים. הם מסלולים שהאדם נע עליהם לאן שהוא. שאתה נע על מסלול החמדה, שאתה נע על מסלול התינה, שאתה נע על מסלול הקמצנות, שאתה נע על מסלול השנאה, אתה נע לאנשהו. אלו דרכים נפשיות שנוסעים עליהם, ונוסעים עליהם מהר, לפעמים אפילו יותר מהר ממהירות הכל. כן, הרבה יותר מהדרכים החיצוניות. כן, מי יכול לשער בכלל הבזק מחשבה? ראינו זה כבר מקום אחר. הרגלים המחשבתיים, אומר הרב, הרגלים המחשבתיים, תנועות מחשבות הנפש, הם בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, הרבה יותר מהיר. צריך לדעת שדרכי ומסלולי הנפש, הכוחות הנפשיים, הם מסלולים על-קוליים. הם עוברים את מהירות, כן, הכל, כן, בשבריר שנייה. הם חוצים מרחקים של שנות אור. כמה זה שנת אור? 9 כמה? 9.800, מה זה שמה? איזה חומר את המספר הזה בכלל? כן? קילומטר וכו'. הדרכים הנפשיות יכולים לחצות מרחקים עצומים ברגע אחד. כלשון חז"ל, יושב כאן ומחשב באספמיה. המחשבה שלו נמצאת בעולם אחר לחלוטין, חוצה גבולות של זמן, מקום, מעמקים, באופן מופלא. אלו הדרכים שלהם מדובר כאן. שם אנחנו הולכים לעשות את התיקון. כן.
המחשבה, אם אדם מהרהר באדם
אחר, זה משפיע על האדם שמהרהרים עליו? יש איזה הזכר לעניין כזה? כי אחרת הרהור
לא צריך לעשות יותר מדי בלגן.
קודם כל, התשובה היא כן. כן? כן. התשובה היא כן.
זה עין הרע?
מה?
זה
העניין של עין הרע למעשה. עין הרע זה לאו דווקא... כשאדם חושב רע על חברו במובן הפשוט של המילה, די שהוא חושב עליו, רוצה להשפיע עליו השפעה שהיא טובה ביסודה, אבל לא מתאימה לאותו אדם. כך אמר אחד האמוראים, נדמה לי שקוראים לו רב, או רבה, אני לא זוכר, בדקתי בקברי מתים, ומצאתי 99 מתוך 100 מתים מעין הרע. כך כתב, כך כתוב בתלמוד. בדקתי בקברי מתים, ראיתי בקברי, בדקתי בקברי מתים, 99 מתוך 100 בעין הרע. כלומר, כל ההשפעות השליליות, כל ההשפעות השליליות, שיש מאדם על חברו באורחות המחשבה וההשפעות הפסיכיות הנפשיות. כמובן, ככל שהמחשבה היא יותר יוקדת, כן? יש כאלה שמפחדות שיביטו בתינוק שלהם, אז הם מכסות את העגלה. כן, כי יכול להיות שאיזשהו הכרה לא ילדה מביטה בתינוק בקנאה, חס ושלום. גם כתוב לגבי הגר ששרה הטילה בעין הרע והפילה את הוולד שלה. כך לומדים מתוך הפסוקים. הינך הרע, הרי כבר הרתה לפני כן. כן? ותהר ותקל גבירתה בעיניה. היא כבר הרתה שהייתה בבית אברהם. אז מה פתאום המלאך אומר לה, הינך הרע, התאי הרע, הרי כבר הרתה. מלמד שהטילה בשרה עין הרע והפילה. אז המלאך מבשר לה שהיא תהיה עוד פעם בהיריון.
וכוח המחשבה.
כוח המחשבה הוא כוח גדול ועצום. כל העולם הזה נברא במחשבה. הסתכל בתורה וברא את העולם. כוח המחשבה הוא כוח אדיר, ואנחנו גם יודעים את זה. לא תמיד אנחנו מבינים את פשר, כן? התנועות שיש בתוכנו. למשל, מה?
אם זה לא הוצא לפועל.
אצל מי? אצל החושב? מה?
אצל החושב.
אף על פי שזה לא הוצא לפועל. זה יש בזה כוח ריכוזי אדיר, צריך להבין שדבר שלא יצא לפועל הוא הרבה יותר מרוכז ותמציתי. תגיד לי אתה, מה יותר משוכלל? עץ בין חמישה, כן? מה הפלא יותר גדול? עץ בין חמישה חודשים או זרע העץ? זרע העץ, כי הוא כולל את כל דורות העץ, נכון? כן? דורות שעדיין העץ בכלל לא הגיע אליהם, נכון? זה משהו תמציתי ועוצמתי ביותר. ביותר, אין שם סופים. דבר שלא יצא לפועל לפעמים, הוא מבטא ריכוז ותמציתיות כבירה, כמו זכוכית מגדלת. הוא מרכז עליו את קרני השמש באופן כזה, שהוא מהווה מעין נקודת שריפה, כאשר אתה מקרין אותו על מישהו. ממש ככה. אגב, זו אחת הסיבות, אתה, מקודם הזכרנו את העניין, בעקבות דברים שלך ישראל, הזכרנו את העניין של דברי חז"ל, מסכת פסחים, אני חושב, הרהור עבירה קשה מעבירה. אחת הסיבות שהרהור עבירה קשה מעבירה, זה בגלל זה. למה הוא קשה מעבירה? כי העבירה סוף סוף, מה היא מבטאת? את הפוטנציאל של הרהור, נכון? אבל לא את כולו. כי לא תמיד יש לך את האמצעים המעשיים כדי להוציא לפועל את מה שרצית. אתה רצית שחברך ייפול משמונה קומות, והוא נפל רק משתיים. אתה רצית, ואתה מאחל לו הרבה יותר. בהרהור, שם יש את האידאליזציה. אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. הרהור זה דבר שהוא נרקח מכל מיני כיווני כוחות של דמיון, רגש, מידות, יצרים. כל זה בתוך כמוסה אחת שנקרא הרהור. זה הר על גבי הר. זה נקרא הרהור. זה משהו, זה כמו איזה גל צונמי, זה משהו שנקרא כיפים כיפים. כמו גלי רוח, שבעצם הרוח מעלה גל על גל עד שהוא צובר גובה של 20-30 מטר. זה הכוח של הרהור. עכשיו, לא כל הרהורים באותה עוצמה. יש אירועים ויש אירועים. יש אירועים שמאוד מאוד דלים ולא מרוכזים ולא מוקדים. אגב, אם אנחנו יכולים, אם אנחנו יכולים להגיע לרמה של ריכוז ומיקוד במחשבות של קדושה, זה פשוט לא יאמן מה שהיינו מסוגלים לחולל במחשבה בלבד. כתוב, אם היו רוצים צדיקים, היו בוראים עולם, בעצם הרצון שלהם, היו בוראים עולם, רצון יראיו יעשה. הרצון של יראיו, כן, הוא גוף העושה, הוא פועל ועושה. עכשיו, לא תמיד באמת התוצר המעשי הוא כאן ועכשיו ומיד. יש כל מיני כדרי זמן ומקום שמעכבים את הדבר, והדברים ידועים. אבל זה ודאי עושה רושם.
כן? בנושאים אחרים, כל האנשים שלפעורה יש להם כוחות, חלק מהם זה מתחזים, אבל חלק גם אמיתיים. הם צריכים לעשות בכוח המחשבה דברים, פיזית.
ודאי. ודאי, כוח המחשבה. אגב, אם תביאו לי פה איזה חתיכה, כל אחד מכם יעשה זה גם, אבל לא אכפת לי להראות לכם את זה. תביאו לי פה עכשיו חתיכה את איזה שי בקטנה כזו על חוט, במחשבה, תתחיל לסובב אותה, להזיז את הקדימה, אחורה, וכל אחד מכם יוכל לעשות את זה. ואני מוכן להדגים לכם, אין שום בעיה. מזדמנות, אפשר לעשות את זה, כן? חתיכת חוט, כן? במחשבה, מתחיל להסתובב, לשני הכיוונים, ישר, אחורה, וכל אחד יכול לעשות את זה. צריך קצת, קצת ריכוז, זה הכל. ודאי, ודאי. אבל זה, זה עוד כלום, כן? אני אראה לך, בשמחה רבה. זה לא בעיה, זה לא בעיה. חוט עם שי בקטנה, לא משהו כבד מדי, כי שוב, כוח המחשבה הוא לא מספיק חזק אצלנו, כן? אבל חוט עם שי בקלה יחסית, אני מחזיק אותה. עכשיו צריך לסובב אותה ככה במהירות, צורה כזו, ישר, אחורה, זה נשמע מפליא, אבל כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לעשות את זה. הראיתי זה פעם לאנשים, התפעלו, אמרתי, תעשה אתה בעצמך, הוא עשה, אותו דבר, הצליח. והרבה פעמים צריך לדעת, אם כן אנחנו, אסור לנו יותר מדי לבנות על זה חלילה, לקחת מזה רק את ההיבט המוסרי של האחריות האישית שלנו ביחס לאחרים, אבל לא לפתח מזה שום פחדים ושום מניות כאלו ואחרות חלילה, הכוונה, פוביות, הכוונה, פחדים, כן? ביחס למחשבות של אחרים. אבל צריך לדעת, המחשבות של אחרים פועלים עלינו. סך הכל המחשבות שבאתם איתם לפה הבוקר, אין ספק שהן פועלות משהו. אלא אומר הרב חידוש, בעין היה. אומר הרב חידוש עצום. נכון שדרכם של מחשבות רעות זה לפעול עליך, אבל אם אתה מעוצב מבחינה רוחנית, מגובש, חירותי, זה לא יפעול לך. לא יפעול לך. זאת אומרת, אי אפשר להזיז אותך. אתה כבד. אתה, יש לך כבוד פנימי. נשמתך מאירה. דרכך בחיים ברורה יחסית. אתה נמצא במומנטום של קדושה, לא יכולים עליך. אבל אם אתה נמצא במצב של רפיון, אתה מקובץ קצת, אתה לא נמצא במצב, איי, 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 מבחינה נפשית, אתה עובד דרך. לא תענה גר, יתום ואלמנה. למה דווקא ביחס אליהם נאמר האיסור? אבל פי שמצד דין תורה זה אמור לגבי כל אחד ואחד? ודאי. למה דווקא לגביהם? כי מצוי הדבר ביותר לענותם. למה מצוי הדבר? כי הם דלת פרוצה. הבעלים פה חלשים. גר, יתום, אלמנה. המחשבות הרעות עושות את דרכם לאנשים הלא מעוצבים, לנפשות החלושות. ואז אתה יכול להרגיש את זה. שימו לב, במצב שאתה נמצא בחולשה נפשית, המציאות הסביבתית משפיעה עליך מאוד. לא ישנת טוב הלילה? אתה מעורער בעצביך? אתה לא מרגיש חזק? אתה לא מרגיש איתן באישיותך? אתה מרגיש שהעני שלך חמק לך בבין האצבעות? אתה טיפוס אמורפי היום בבוקר? תיזהר. תחפש את האנשים הטובים, תחפש את ההשפעות החיוביות, כדי שיעמיד אותך לרגליים, ותוכל להתמודד עם סך הכל ההשפעות. כי יש חיידקים באוויר, ויש וירוסים, ואתה צריך רמה חיסונית בסיסית, אתה צריך להיות חסון מבחינת האישיות באופן בסיסי, שתוכל להתמודד עם ההשפעות השליליות. אבל, אין ספק שאנחנו משפיעים זה על זה. אין ספק בדבר. היום דנים, היום, מאז ומתמיד דנו על יחסי הגומלין שבין הירח לכדור הארץ. מה מידת ההשפעה של הירח על כדור הארץ? הירח משפיע על כדור הארץ בלי ספק. אבל היום, במצב שאנחנו מצויים היום, הירח נמצא היום במרחק של איזה 400 אלף קילומטר מכדור הארץ. בריחוק הזה, היום כל ההשפעה שלו היא השפעה יחסית, היא השפעה חלשה, נקרא לזה כך. היו זמנים שהוא היה רחוק מרחק של איזה 170 אלף קילומטר מכדור הארץ, אלה היו תקופות מאוד קשות ומאוד אלימות. כך לפחות רוצים להגיד המדענים. לא ניכנס רגע לשאלה של מיליארדי שנים, 15 מיליארד, 10 מיליארד, לא משנה. לא משנה. לא, זה, לא זו הנקודה. אבל הרעיון הוא ברור, שאם הירח היה קרוב לכדור הארץ, מרחק של 170 קילומטר, 1,000 קילומטר בלבד, זה ברור שמערכת היחסים פה הייתה, בין הירח לכדור הארץ, הייתה מערכת יחסים מאוד מאוד אלימה. מאוד מאוד אלימה. התרחשו פה גאויות, כן? באוקיינוסים. גלים הגיעו לגבהים של 300 מטר ויותר. גלים עצומים ששטפו יבשות שלמות. כן? אבל ככל שהוא הלך והתרחק מכדור הארץ, התחיל להיווצר, כן? התחילו להיווצר אפשרויות לקיום פה על פני כדור הארץ. הוא היה מזעזע את כדור הארץ בצורה כזו שלא היו עונות בכלל. כל עונה הייתה איזה פרק זמן קצרצר שבקצרצרים. ככל שהתרחק יותר, הדברים התחילו יותר ויותר שפויים. מה אני רוצה להגיד? הדבר הזה הוא משל על המחשבות. ככל שהמחשבה יותר ממוקדת וחזקה, יש לה כוח כבידה גדול יותר. אנחנו יותר משפיעים על הסביבה וצריך להיזהר עם זה. אדם שמרגיש שהלך מחשבותיו הוא שלילי, שהבוקר הזה לא הולך לו, הבוקר הזה הוא קצת מריר בתוך תוכו. הוא צריך מאוד להיזהר, במיוחד ליד אנשים חלשים, ליד אנשים שהם זקוקים לחיזוק ועידוד. לא כדאי להתקרב לאנשים האלו, לפני שהוא שוטף את הפנים, לפני שהוא קצת מתעשת, קצת חוסר לעצמו, כן? כך תאכל קצת כמה סוכריות עדשים, כן? אפשר, אין שום בעיה, שיעלך החיוך על הפנים, ואז תיכנס למרחב החברתי, כי אחרת אתה מסוכן. אתה יכול להיות מסוכן. העיניים שלך זה עיני קוברה. אתה מסוגל להזיק. לא להיכנס לפניקה, זה לא הייתה המטרה בכלל. זה רק לפתח חשיבה של אחריות מוסרית, עד כמה שאפשר להיות מודע לדברים, עד כמה שאפשר לקחת אחריות. יסוד האחריות, זה היסוד הבסיסי של התשובה, זה היסוד הבסיסי של קדושת האדם, בשעה שבראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, הוליכו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה, כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תחריב ותקלקל את עולמי. זה יסוד האחריות. זה יסוד האחריות. עדיף שנדע את הדבר הזה. גם אם כמה אנשים פה עלה להם דופק, או לחץ אדם כרגע בכמה אטמוספירות, אף על פי כן, אף על פי כן, כדאי לדעת את הדבר הזה. אין, מיד ניב, אתה סיימת את השאלה? היה לך מקודם שלא סיימת. כן.
רציתי לשאול,
איזה כן.
עניין אלוקי יש בלהם? סוג של עונש, שבן אדם מאחר מחשבות, אבל נלחם לא להוציא לפועל, וזה עדיין עושה רושם. זה... איזה לימוד הקדוש ברוך הוא מנסה לתת?
זה בדיוק הטהרה שלה דיברנו. זו הטהרה שלה דיברנו. אתה את כל המרק הקוונטי הזה, את כל הפעילות הפנימית הזו, זה התארה, זה חובת הלבבות בעצם. זה החידוש. זה קשה מאוד לעסוק בזה. למה אתה חושב שרוב האנשים עוסקים בחובת האיברים ולא בחובת הלבבות? זה לא פשוט. להיכנס לעולם הקמאי הזה, הראשיתי הזה, שכולו אנרגיות. אנחנו מכירים את זה. ולטפל בו. זה דבר קשה, צריך בשביל זה תפילה. לא סתם מידת הטהרה הזה, זה לא מופיע בתחילת ספר מסיעת ישרים. זה מופיע רחוק מאוד. אחרי שאדם הוא זהיר, אחרי שאדם הוא נקי, אחרי שאדם הוא כן, זריז, אחרי שאדם הוא נקי, אחרי שהוא פרוש. הוא מגיע לטהרה, הוא מגיע למצב שבו הוא בעצם מתחיל לשלוט באוקיינוסים הפנימיים שלו. הוא לא רק על היבשה, הוא גם שולט בים, ביסודות הזזים, הנעים, באנרגיות. זה נכון. אבל אני רוצה לומר שעם כל זאת, למרות שאנחנו לעת עתה לא הגענו למדרגה הזו, כבר עכשיו יש לנו את היכולת לתת את הדעת למחשבות שזורמות בתוכנו. אומר רבי נחמן, ראיתי דווקא איזה בערב שבת האחרון, סליחה על כל האסוציאטיביות, אבל זה מתוך השאלות הנפלאות, אתם רואים, גם חשוב לשאול, כי מה היינו עושים בלי השאלות האלו, כן? הרי כל העשר דקות האחרונות היו בנויות בעצם על השאלה שלך, על העניין של כוח ההשפעה של המחשבה. היינו יכולים לעבור לסדר היום ולהמשיך את הפסקה, וזה חשוב להמשיך את הפסקה. אבל גם שלא נגלוש יותר מדי, כן? אבל זה מאוד חשוב, כן? אז ראיתי בערב שבת, אצל רבי נחמן, בליקוטי הלכות, סליחה, אצל רבי נתן ראיתי. הוא מדבר שם עניין של שביטת השבת. אז הוא אומר ששביטת השבת זה בעצם כוח מופלא. זה זעזע, ככה, הרעיש אותי מבפנים הדבר הזה. דבר מאוד מאוד חזק ואמיתי. כדאי לשים לב כזו עצה יוצאת מגן הרגיל. הוא אומר שביום שבת, כן, בתור משל הייתי אומר שזה כמו לעצור את הנשימה. אתה נושם, פתאום אתה עוצר את הנשימה. אומר, ביום שבת אתה בעצם עוצר, משבית את צווח המחשבות שנוצר במהלך ימות השבוע. הרי בימות השבוע, מה שקורה במחשבת הידיים, היינו שמים לב, אנחנו צוברים הרבה טעויות וסטיות. הרי כל רגע בחיים הוא מצד אחד התקדמות, מצד אחד גם נצברים כל מיני טעויות. מה שהרב קוק אומר באורות הקודש, בפסקה שנקראת חשבון הנפש לפני השינה. חשבון הנפש לפני השינה, מה הוא עושה? הוא בעצם מסלק, על ידי העבודה הכרתית, הוא מסלק את כל הפסולת והשיגים שהצטברו במהלך היום. כן? שאדם פועל הוא חוטא. איך אומרים? מי שלא עושה לא טועה. אנחנו פועלים כל היום כולו. בכל סנטימטר מעוקב של דיבור שאני מדבר, יש בו גם יתרון, יש בו גם חסרון. כל עוד הדיבור שלי הוא לא דיבור נקי, כל עוד הדיבור שלי הוא לא דיבור שנובע ישר מהנשמה, בהכרח יש בכל מילימטר מעוקב כזה, יש כך וכך חיידקים בדיבור שלי. ודאי. זה לא דיבור שהוא בוא נברא העולם. ודאי שלא. בכל עשייה שלנו, שמסתרת על מרחב של דקה, כמה טעויות יש בעשייה כזו? יחד עם זה, זה לא פוסל אותנו מלעשות. כי היחס בין הטוב לרע שבמעשה, הוא יחס שמאפשר המשך והתנהלות. אנחנו עוד נשתפר בעזרת השם. אבל אם ניקח דגימה של מעשה, שלא לדבר על מחשבות, וכן הלאה וכן הלאה, יש המון טעויות. אנחנו צריכים מנגנון שבאמצעותו, אנחנו מחזירים את הדבר לאיזה מין ריסט כזה. כן? ריסט. בשבת הוא אומר, אנחנו בעצם משביטים את כל הסבך המחשבי, אנחנו עוברים לעולם של ראשית, בראשית ברא אלוקים, ומתחילים את החשבון מחדש. החשבון מחדש זה לקיחת אחריות כמובן על כל המארגים השליליים של מהלך השבוע. אבל החדש בא אל הישן ומברר אותו. אומר. זאת אומרת, על ידי האפשרות להיות מעבר לנהר, אברהם העברי, האפשרות בשבת היא לעבור מעבר לנהר, ולחזור אל העבר השני כדי לעשות את התיקונים. דברים מופלאים שם הוא אומר, מי שרוצה יכול לראות את זה, זה בליקוטי הלכות על פרשת השבוע, ספר שמות, כמדומני חידוש, בחידוש השני או שלישי, בסעיף ג' שם, הוא מסביר את העיקרון הזה, וזה דבר חשוב לדעת אותו. כלומר, אם אתה תנסה לפתור את הבעיות ברשת הסבוכה הזו, בהתייחסות פרטנית לא תצליח. כל ניסיון, להתיר שם חוט ולקשור אחר, זה לא עובד. אתה חייב אמצעי של קפיצה החוצה. אתה חייב להפסיק לחשוב. ברגע שהסתבכת בינך לבין חברך במחשבות עליו, הכל כבר מסובך בפנים. אתה חייב, ואהבת לך כמוך, אתה חייב לחזור לפסוק, אתה חייב לקפוץ ממקומך, כן? זה קפיצה הכרתית. אני מניח שאנחנו מכירים את הדברים האלו. כל אחד חווה את הקפיצות האלו. אין ברירה. מי שירצה שהדברים יתוקנו, דווקא, מתוך התמודדות עם הסבך, לא יעזור שום דבר, הוא לא יצליח. הוא חייב ליצור עצירת נשימה. לעצור את הנשימה. כי עכשיו הנשימה, עכשיו נשמת פיו היא מלוכלכת, היא אחורה, הוא יסתבך בתוך מהלכי הבחירה החופשית שלו. ההתחדשויות האלו אגב, הן לא רק בשבת, יש הזדמנויות להתחדשויות במשך יום, יום כמה וכמה פעמים. זה עצם הקימה בבוקר, מודה אני לפניך, תראו מה שרב כותב בעולת ראייה על ההתחדשות המופלאה הזו בקימה, מי שאין לו נדודי שינה כמובן, ונהנה משינה טובה. כן? זה עצם הקיים הבוקר. זה בכל ברכות השחר שחזל תקנו לנו. כל ברכה זה החזרה לראשית. ארוכה הארץ על המים, שעשה לי כל צורכי. כל ברכה זה חזרה לראשית. אלוקי נשמה שנתת בי, זה חזרה לראשית. כל התפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה, זה הכל חזרות לראשית. זה הכל להחלץ ולצאת משדה המוקשים, להתבונן עליו מבחוץ, ולחזור אליו ולכבוש אותו, לסלק מתוכו את היסודות העוינים, ולהכין אותו לזריעה, להכין אותו, להכין את התשתית, כן, לצמיחה, לבניין. זה המטרה. אנחנו כל היום כולו, בעצת חז"ל, מי שלא הולך על פי דרכה של תורה, הוא מפספס את הראשיתות. הוא מפספס מאוד את הראשיתות. ואז הוא מצוי בתוך שדה מוקשים תמידי, וככל מה שהוא מוסיף חיים, הוא מוסיף חטא. והוא הולך ומסתבך עוד יותר, ועוד יותר. תורת השם תמימה מחכימת פתי. אומר הרב קוק בעולת ראייה, מה זה תורת השם תמימה מחכימת פתי? מי זה הפתי הזה? הפתי הזה זה אותו אדם שמנסה לחשוב ולמצוא פתרון והבנה לגבי שאלת החיים, מה זה החיים, הוא הולך בשבילי החיים ועושה עם האצבע ככה מתוך ניסיון להבין, אומר הרב קוק, ככל שהוא כביכול יותר מבין הוא יותר טיפש. הוא מוסיף טיפשות כל הזמן, כי אין לו את המבט הראשיתי. זה דבר מדהים. אתה יכול להיות עם תארים, אתה יכול להיות, כן? תרבות מאוד כביכול משוכללת, אבל אתה טיפש בטיפשים, כי אתה לא יודע שבראשית ברא אלוקים. זה פשוט לא יאמן, תחשבו על זה. כמה החוכמה האנושית כביכול הגיעה, מה היא בנתה? אבל חסר לה את היסוד. ככל שהיא מוסיפה חוכמה, היא מוסיפה טיפשות. למה היא מוסיפה טיפשות? כי החוכמה שהיא הוסיפה נותנת לה הרגשה שהיא נאורה, אבל היא לא נאורה, היא לא מאירה, היא מאבדת את הזיקה לפנימיות. אומר הרב, תורת השם תמימה, מכיוון שהיא שלימה ונקודת המוצא שלה זה מן הראשית, הוא אמר ויהי, מכיוון שכן, שאתה עוסק בה, היא מוציאה אותך מהסבך, בהתהלכך היא תנחך, בשוכבך היא תקיצך. דבר מדהים. אנחנו חייבים את האתנחתות האלו, את תחנות הדלק הזה, שבאמצעותו אנחנו מסוגלים להתרומם מעל הסבך, סבך היצרים, התאוות, הראייה המצומצמת, המוגבלת, שבונה לנו בניינים של הבל. בניינים שביסודם יש חולשה עמוקה מאוד. כמו שאמרנו, ששיני הזמן אוכלות בהם, ומפילות אותם. זה היסוד של השביטה. אז מה שאתה אמרת, אם כן, אם אנחנו לא יכולים, אם גם מחשבה שלא יוצאת לפועל היא ממשיכה להשפיע, מה נעשה? תשובה, נמיס אותה, נמיס אותה, אנחנו נמיס אותה, אנחנו נתמודד, אנחנו נכוון את מבטנו אליה, אנחנו נתפלל לריבונו של עולם שיעזור לנו. תן בידי את המחשבה הזו, תן בידי. סופר רשע לצדיק, במובן של הרשעה האנרגטית, סופר רשע לצדיק מבקש לאמיתו, השם לא יעזבנו בידו. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להתמודד עם אותם כוחות פנימיים. זה ודאי, מישהו קרא את התמורות, איך זה נקרא? לוחמי התמורות. כל הספר מבוסס על זה, כל הספר מבוסס על מלחמות אנרגטיות פנימיים בשפה כללית. אבל מי שרוצה להבין את הנקודה הזו, זה שם אותו הילד הקטן עם הפנים המהירות שנוצר ממחשבה טובה. זה לוחמי התמורות.
יש לזה גם קצת מעשי, כל מיני קצת מעשיות, כתוב שהמוח לא יכול להכין פה זמנית.
נכון, זה מבוסס על זה, זה בדיוק מה שאומר שמה. מכיוון שאי אפשר שתי מחשבות בת אחת, אתה, בדיוק מה שאומר שם בדיוק, מה ש...
אבל
כך בחבלה
יש כל מיני דברים לחשוב.
כן, כן, הרבי נחמן אומר שזה כמו סוס. יש כל מיני עצות סגוליות, נכון, יהוד כבב כה וכו', שיצר נגדנב, יש כל מיני עצות סגוליות, כן? הכנעני, החיווי, היבוסי וכולי, ישים את היד פה ומסתרקת למחשב, יש כל מיני, זה צם הזית שנדענו, זה צם הזית ששווה לכל נפש, דורש קצת מאמץ אבל אפשרית. כן, כן, כן.
שזה הרבה עוד קצות
מעשיות כדי לסור. יפה, יפה, יניב, הגענו לך. כן, כן. המחשבות השליליות שלו?
כן. אז במצב שאדם נמצא בו, אם הוא נמצא ושהוא מרגיש טוב,
שהוא מרגיש טוב, כן?
אז המחשבות האלה הן
אם הוא נמצא, כן, אני רק יחזור על השאלה, כי תוך הנחה שיש כמה שאולי צופים בנו, אז אתה שואל ככה, בסוגי המפגשים בין מחשבה רעה לבין נפש בריאה, חיובית, האם הנפש הבריאה החיובית היא רק דוחה את המחשבה השלילית, או היא גם מתמירה אותה, משנה אותה לטובה? האמת היא שבהחלט, בהחלט, ככל שבאמת הנפש הבריאה והחיובית היא יותר אילאית, אפשר להתמיר את המחשבה. איך אנחנו יודעים זה? אנחנו יכולים לראות זה בוויכוחים לפעמים שיש בין מה שקרוי אדם מאמין לאדם. אנחנו רואים שלפעמים הצד השני משתכנע, ולא רק שהוא משתכנע, אלא אותם יסודות שבאמצעותם הוא ניסה לנגח את האמונה, אותם יסודות משמשים לו עכשיו, כדי לחזור בתשובה, או התחזק. ריש לקיש, המפגש בינו לבין רבי יוחנן, רבי יוחנן שרוחץ בנהר בירדן, פעם דיברנו על זה בעריכות, ריש לקיש רואה אותו, והוא מתפעל מאוד מיופיו, בהתחלה זה נראה לו כיופי אישה, לאחר מכן הוא מבין שזה יופייה של תורה, יופי פנימי עמוק, נהרת הנשמה, והדבר הזה גורם לריש לקיש התפקחות, כן? גורם לו התמרות בעצם, כן, הכוחות הפנימיים שלו פתאום עוברים תהליך של היפוך, והוא רוצה לבוא לבית המדרש, הוא מתחיל ללמוד תורה. המפגש בין רבי יוחנן וריש לקיש מוכיח את האפשרות של ההתמרה, של הנפשות הקשות, כן? נפשות הקשות, כמו שאתה אומר, המחשבות השליליות וכן הלאה. אבל זה לא דבר פשוט, כדי שנוכל להתמיר את מחשבת הרשעה, אנחנו צריכים כוח גדול מאוד, כן? כוח מאוד מאוד גדול של חיוב. בדרך כלל מה שקורה, בדרך כלל מה שקורה במפגשים מן הסוג הזה, כן? מחשבות שליליות ונפשות רגילות, נפשות רגילות, נחמדות, טובות, אבל רגילות, מתחילה מלחמה. מתחילה מלחמה פנימית, בדומה למלחמה של הגוף בחיידק. כן? אני מניח שבחורפים האחרונים במיוחד, הרבה אנשים חלו. כן? הרבה אנשים חלו בשפעות לסוגיהן, כן? יש כאלה שרק באף, יש כאלה אף וראש, יש כאלה כל הגוף, כל מיני צורות. בכלל בשנים האחרונות, כפי שאומרים, יותר ויותר, יותר ויותר חיידקים, כן? גם חיידקים חדשים, יש מי שרוצה להגיד שחיידקים חדשים שלא פעלו במשך מאות בשנים, מתחילים להתעורר, כי על פי המדע, אני חושב שהמדע, מדע הרפואי המאושש והמוסכם, יש חיידקים שהם פועלים בתנאים מאוד מסוימים. וכל עוד לא עליהם את התנאים המדויקים האלו, הם לא קמים. אבל ברגע שנוצרים התנאים האלו, הם מתעוררים. הם מתעוררים. עכשיו, התנאים האלה יכולים להיווצר כתוצאה משינוי האקלים. אם אזור מסוים הוא ממוזג בדרך כלל, שהטמפרטורות בו, אני יודע, הם נעות בין לבין. ועל פי דפוס האקלים הזה, הדפוס האקלים הזה לא מאפשר לחיידקים מסוימים להתעורר. אבל אם יש במשך 3, 4, ו-5 שנים בצורות קשות, חום באותו ארץ, יכולים להתעורר חיידקים שלא פעלו כבר מאות בשנים. וזה חיידקים קטלנים. יש כאלה רואים שזה מה שקרה לאצטקים בזמנו. שהספרדים קשו בדרום אמריקה, הם הגיעו למלכת האצטקים, כן? יותר נכון, המחקר אומר שקרה איזו טרגדיה עצומה במלכת האצטקים, נהרגו שם 15, מתו, נספו, נהרגו 15 מיליון איש. יש עדויות לזה שקברי אחים. ולא חקרו לפני שנת 600 אחרי הספירה, משהו כזה. כן, בערך משהו כזה.
1400 שנה?
הרבה שנים, הרבה זמן, הרבה זמן. הרבה יותר מאוחר, אני לא זוכר את הזמן המדויק. תקופת האצטקים, זו הייתה ממלכה מאוד מפותחת מבחינה טכנולוגית. מאוד מפותחת, אבל גילו ראיות חד משמעיות, שנהרגו שם, נספו, נטבחו, לא ידעו מה זה, 15 מיליון איש. ושחקרו את העניין מצאו, דבר מדהים, שבעצם הטבח הזה נעשה לא פחות ולא יותר על ידי חיידק. חיידק אלים שהתעורר אחרי מאות בשנים, שהוא היה רדום לחלוטין. ולמה? קדמו לזה 5 שנות בצורת. כתוצאה משינוי האקלים, בחלל, במשך 5 שנים התעורר חיידק הזה. דבר דומה לזה קרה גם באפריקה לפני כמה וחמש שנים, עם החיידק הזה שנקרא אבולה. אותה מגפה שהייתה שמה, גם זה נוצר שם כתוצאה משינוי אקלים קשים מאוד באפריקה. כן? התעורר איזשהו חיידק רדום, ועיקה את מה שעיקה. בכל אופן, בשנים האחרונות, אנחנו מרגישים את זה, יש לי איזה קורת משפחה שהיא בית מרקחת בתל אביב, באמצע דיזינגוף, כן, מרקחת הלפרין, היא מספרת שבשנים האחרונות מגיעים לבית המרקחת כל מיני גולנשיקים, שלדגניקים, מלטקלניקים, חבר'ה שלא היו בכלל באים לבית מרקחת, הם לא היו לוקחים כדור, חזקים, חבר'ה צעירים, בדרך כלל מי בא לבית מרקחת לקחת כדור? מבוגרים, זה ככה נשענים עליי, פתאום מגיעים, חבר'ה, זה ידוע, זה דבר ידוע. שזה כל מיני סיבות אגב, זה גם ההתחסנות של החיידקים, כל מיני מוטציות, כן, של, של, של חיידקים שהתחסנו לתרופות שלנו וכן הלאה. אבל מה אנחנו מרגישים? הרגש שזה כמה פעמים בעונה האחרונה. אני מרגיש איזה מין הרגשה כזו של קצת חום עולה, איזה תחילת כאב ראש, ויוצאים מזה. אתה לא נופל למשכב. המלחמה בפנים הוכרעה. כלומר, היה בפנים קרב. היה בפנים קרב, אין שום ספק. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא דואג שבית הקרב הזה יתנהל על פי רוב, מי שאתה תרגיש בכלל. אבל יש מצבים שהקרב הזה מגיע ככה, כן? מגיע לשוליים של התודעה שלך, בצורה של התפרצות כאב מסוימת. כן? אתה מרגיש קצת חלש באותו רגע, באותה שעה. אתה מתעשת וחוזר. זה הדעה של מלחמה פנימית בלתי פוסקת. בין גורמים שתוקפים את הגוף לבין המערכת החיסונית. בדרך כלל מה שקורה לנו, במפגשים אנושיים, בין אנרגיות מתונות של רע ואנרגיות מתונות של טוב בנפשות שהן לא משוכללות כל צורכם. מה שקורה זה מלחמות. וזו הסיבה שאנחנו מרגישים את שינויי מצבי הרוח משך היום. אתה יכול פתאום להרגיש, אני לא אומר, אני לא בלשים את השני, אתה גרמת לי את זה. אבל הרבה פעמים הסיבה לכך שפתאום בלי להבין בכלל, אני מרגיש את עצמי במצב נפשי שונה. אני יותר עצוב. יותר עצוב ויותר שמח. הסיבה היא, בסביבה הקרובה, בעיקר בסביבה הקרובה, כן, יש השפעות שגורמות לי את הדבר הזה. אם לא שהייתי חדיר להם, ודאי שהן לא משפיעות עליי. אבל בסך הכל, אנחנו מבינים שסך הכל ההתרחשות האנושית החברתית היא תוצאה ותוצר של התנגשויות בלתי פסקות. של כוחות. של כוחות נפש. של אנרגיות. הדרך היא להתעלות. להתעלות. ככל שאתה יותר נמצא בעמלה של תורה, ככל שאתה פחות פסיבי, אתה יותר, לא הייתי קורא לזה אולי התקפי, אולי זה למילה לא יפה התקפי, אתה יותר אקטיבי, אתה יותר שואף קדימה, אתה יותר עסוק בעמל, שאתה בעמל לא יכולים להיכנס אליך. אפילו אם אתה לא מושלם. אבל אם אתה נמצא בתכונה של עמל, לא יכולים להשפיע עליך כל כך. אם אתה פסיבי, אתה צריך להיזהר. אם יתמזל מזלך וזו תהיה השפעה חיובית, היא תחדור עליך באיזה מידה. אבל אם היא השפעה שלילית ואתה פסיבי, אל תתפלא. כשאתה מוצא את עצמך אחרי זה, עם ההשפעה של הזולת, כמו שמקומה שלישית זרקו השפעה למטה ונפל לך על הראש, ואתה פתאום קצת מסריח, קצת ירוד, קצת נפול. צריך להיזהר. אדם לעמל יולד, במובן הזה, אולי זה עוד היבט של אדם לעמל יולד, למה חשוב כל כך העמל של ההתקדמות כדי לא להיות במצב של, כן, של קבלה, של גלי אלפא, במצב של, כל מיני, אני מקבל, מקבל. יש דברים שלא טוב לקבל. יש דברים שאתה צריך לקדם אותם, כי תצא למלחמה על אויביך, אתה צריך לצאת, אתה צריך להיות אקטיבי, לקדם את פני ההשפעות הלא רצויות, או בכל אופן שתוכל לפחות לברר את ההשפעות ולהחליט מי לנו, או מי לצרינו. כן. אז זה ביחד לשאלה שלך, יניב. כן? כל סוגיית המפגשים בין כוחות שונים ונוגדים, מדרגות מדרגות יש בזה, במדרגות הגבוהות, אכן אנחנו פוגשים את המודל המופלא של ריש לקיש ורבי יוחנן, מודל של בהחלט התמרה. יכול להיות דבר כזה, בהחלט, בהחלט. מישהו רוצה לשאול משהו? טוב, אז אולי בינתיים נעצור כאן, או שזה יש את חצי דקה.